בפרשת קורח נזכרות כמה וכמה דמויות שהן מעורבות בתוך כל הפולמוס הזה. חלק מן הדמויות ידועות וחלק סתומות. מקובל שגם אם לכולם היו טענות, אבל כמו באירועים דומים למעשה עד ימינו, יש לכל אחד אינטרס משלו, וכל אחד נכנס לתמונה מפני איזה עניין אגואיסטי, ויש אחרים שפשוט תופסים טרמפ על העניין הזה. זאת אומרת, המחנה המשותף של כולם זה עדת ממורמרים, וההתמרמרות היא מכל מיני דרגות ומכל מיני מעלות ביחס אל האמת או ביחס אל עניינים אישיים. אבל כשיש כבר הלהום כזה, אז כמובן שכל אחד מנסה לתפוס פה את החלק שלו. אבל כשאנחנו באים לנתח את העניין, ובייחוד אם באים לנתח את הדמויות, צריך להבדיל בין האינטרסים השונים שכל אחד ביקש להבטיח לעצמו. ואולי על פי זה גם ההסבר של ויקח קורח. המילה הזאת שהיא מילת הפתיחה של הפרשה, וכל כך הרבה דברים נאמרו מסביבה, יכול להיות שויקח כאן מלשון איחד, ארגן. זאת אומרת, לא רק הוא יציס, אלא הייתה בעיה. היה צריך להקים קואליציה. כל אחד מושך לצד אחד, והיה להם אחד משותף אחד, כולם נגד הממסד. למרות שלכל אחד היו ציפיות אחרות מאותה מחלוקת, אבל קורח איחד וארגן את כולם, ומתוך כך הוא קיווה שיהיה פה שיתוף פעולה של אינטרסנטים שונים. בכל פנים, מבחינתנו, מופיעים פה זקני ישראל, אנשי שם, מחלקים להם גם איזה תארים, און בן פלט ודתן ואבירם. על קורח עצמו, אולי אנחנו נדבר עוד בשבת, אולי תהיה הזדמנות לעקרונות הללו של קורח עצמו, שמצד אחד הוא גלוי וידוע, ומצד שני הוא מהווה עניין גדול בפני עצמו. אז נתחיל מזקני ישראל. ויקח קורח בן יצהר, בן קד, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליה, ואון בן פלט, בני ראובן. אז יש לנו פה את קורח עם הייחוס שלו. מי שיבדוק, אולי בעזרת השם נעשה את זה בשבת, הייחוס כפי שמופיע במקום אחר במקרא, שונה. דתן ואבירם, שכבר פעם דנו בהם במסגרת הסתומים, ואון בן פלט. חוץ מהם מופיעים פה רשימה של אנשים מבני ישראל, שהם נשיאי עדה, שהם קריאי מועד, שהם אנשי שם. ממש סתום לשם סתום כביכול. זאת אומרת, התורה מדברת על 250, אנחנו לא נצפה שתהיה פה רשימה, אבל התארים שלהם הם תארים מאוד מאוד כוללניים. וזה בדיוק מה שמעניין אותנו. מה מסתתר מאחורי קריאי מועד, מה מסתתר מאחורי אנשי שם וכו'. בכל הפולמוס הזה יש אימות אישי עם משה. מי ירד עם משה לזירה? מי עמד איתו במאבק? לא כתוב, הכל משה. פעם אחת כתוב, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל. מי שיעיין יפה במקרא יראה שלמעשה אין שום משמעות למילה ויקום משה. כי כל הזמן הוא עומד. הוא עומד ומתפלפל וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר לו וכו'. ולא מודגש שמשה ישב. אז מה טיבו של הביטוי הזה ויקום? מוכרחים כמובן לומר שלא מתכוונים פה לקימה הפיזיולוגית.
לדוגמה, אם כתוב וישבו לאכול לחם, אז ממילא צריך להיות אחר כך כתוב ויקום. כאן לא זו בלבד שלא כתוב קודם וישב, אלא מכוח הנסיבות אפשר להוכיח פשוט שהוא גם כן עמד. מוכרח אתה לומר שהקימה הזאת היא לא קימה פיזית, אלא היא, כמו שאנחנו מכירים בכמה מקומות אצל חז"ל, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, למשל בסוגיה של תנור של הכנאי, כתוב עמד רבי יהושע על רגליו. מה טיבה של העמידה הזאת? כדי להטריס משפט כזה, אין משגיחים בבת קול שכבר נתת התורה בסיני, צריך אדם, אומר הרב דסלר, לגייס את כל כוחותיו. לקום, פירושו של דבר, לעמוד במלוא הכוח שאדם יכול לגייס. כי כשאדם יושב, אז בדרך הטבע, כושר המאבק שלו הוא קטן יותר. אז הקימה הזאת היא קימה של לשון זירוז, היא קימה של אדם שיודע לקראת מה הוא הולך. וכאן הפעם היחידה שמופיע עוד גורם, וילכו אחריו זקני ישראל. משה ביקש אותם, משה זימן אותם, מעצמם הם התעוררו. מאיפה בכלל הגיעו פה לעסק הזה? הם לא נזכרים בו. ומי הם הזקנים האלה? אז אבן עזרא על אתר אומר, זקני ישראל הנכון בעיניי שהם השבעים הזקנים הנבחרים. כמעט היינו אומרים שזו הייתה ההזדמנות הראשונה שלהם להוכיח את עצמם. אנחנו כבר פלפלנו בפרשת בעלותך, מאיפה הזקנים האלה הגיעו אלינו, איך בחרו אותם. ראינו שיש מסורת גאונים עתיקה שיודעת את השמות שלהם. על כל פנים, 70 הזקנים הללו, הרי הם נבחרו כתוצאה מאיזה חולשה של משה, או מכוח בקשה של משה לעזרה וכו'. בסדר, תקבל. נו, עכשיו הגיע הזמן. אבל אנחנו לא מוצאים שמשה מזמין אותם, אנחנו לא מוצאים שמשה מבקש מהם, הם בעצמם מצטרפים לעניין. עוד נחזור לזה. נו, וכשמשה הולך, אנחנו כמובן יכולים לראות בדמיוננו, משה הולך והולכת איתו כל המשלחת הזאת, אז אתה יכול להסביר שוילכו אחריו לתת לו גיבוי. וזה אולי גם מסביר מדוע משה רבנו לא גייס אותם. משה רבנו חושב לעצמו רגע אחד, אני ביקשתי סיוע, הם אמורים להיות 70, הרי אנחנו לומדים את המספר של חברי הסנהדרין, לומדת הגמרא גם בהוקימתא אחת מכאן, 70 ועוד משה זה 71, בסדר, נו, אז זה התגר הראשון שעומדים. אני צריך להגיד להם שצריכים לתת לי גיבוי? משה נמצא עכשיו מבחינת העם במצב כל כך מביך, אז בוודאי שהזקנים, בסדר, אז הם באים הזקנים. וכשמתנהל הדום קרב המילולי הזה עם דתן ואבירם, איפה הם היו הזקנים האלה? אז אבן עזרא ממשיך את הקו. כשהם אומרים, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביותנו ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים מהם תנקר לא נעלה, אז אנחנו מכירים ברש"י בעקבות חז"ל, מי הם האנשים האלה? האם הם עושים דרך ארץ למשה? האם הם מדברים על עצמם בלשון סגי נאור? שוב אבן עזרא, והנכון בעיניי שמילת האנשים ההם רמז לזקנים שהיו עם משה, כי כן כתוב הילכו אחריו זקני ישראל. נכון שהפסוק כתוב אחר כך, אבל על כל פנים כשהם דנו והתפלפלו והתווכחו, אז אומר עיני האנשים ההם, כאילו אתה אומר, אתה הבאת לך פה להיות גיבור עלינו עם עוד 250, האם אתה חושב שאת האנשים האלה אתה יכול לסנבר, אל האנשים האלה אתה יכול לספר שאתה תביא אותם לארץ הזה, וכרם אנחנו לא מהאלה, אנחנו לא נתפתה לך. זאת אומרת, אל תביא לנו פה תגבורת, התגבורת הללו הם מהאנשים שלך. על כל פנים, כך מנסה אבן עזרא להסביר, ולא מצאתי יותר מי שהתעכב מסביב לביטוי הזה, זקני ישראל, מה עניינם פה וכו'. אלא יש כך בנציב. בכל מקום שהלך משה לצורך ישראל, הלכו אחריו הזקנים לסיוע ולכבדו, לכבודו. אז הנציב כולל פה, ואומר דבר ישר, מה נפשך, אם הם קיבלו מינוי, אז אנחנו באמת מצפים שכל מקום שילך משה להופעות ציבוריות, אז הזקנים הללו יתלוו אליו. אך כתיב מפורש כאן. כאן המקום היחידי שכתוב בתורה, אחרי שהזקנים קיבלו את המינוי, שהם מתלווים אליו. אם הנציב מבקש להיות נאמן לנקודת המוצא שלו, והיא מסתברת, שכל מקום שהלך משה, הלכו אחריו הזקנים, למה דווקא כאן מפרשים את זה? אז הוא אומר, באשר משה בעצמו לא קרא אותם לכבודו, משום שראה עדה גדולה, מקילים בכבודו ושמחים בכישלונו, וכסבור היה אולי הזקנים גם כן רוח אחרת עמהם. זאת אומרת, כל מקום שהזקנים מלכו, אז לא ברור לנו, וזה גם לא נפקימי לנו, איך היה, מה היו ההוראות הקבועות? שכל הופעה ציבורית של משה היא בליווי המנגנון הזה, או רק כשמשה מזמין אותם, או דברים כגון אלה. אבל הוא אומר, כאן ישנה הדגשה מיוחדת, כי כאן, משה רבנו כנראה היה מאוד מעוניין שהזקנים הללו יהיו איתו. מדוע? הוא מרגיש שפה מתעוררת מהפכה. והוא צריך לנתח את המצב. זה בא עליו באופן מפתיע כמובן. חז"ל הרי מתארים איך קורח ניהל את מסע התעמולה שלו בכל מיני ג'ימיקים וג'ינגלים כאלה, הלך בלילה, סיפר להם סיפור. היו לו הופעות מצליחות מאוד איך לכבוש את דעת הקהל. ופתאום, אז מילא עם דתן ואבירם, משה יודע, קורח, נו, איכשהו. אבל ה-250 זקנים הללו, קריאי מועד, מנשי שם, במקום. אז הוא צריך לבדוק, אולי הוא באמת נשאר יחידי במערכה, ומה קורה עם, עם אלה שצריכים לגלות לו נאמנות, עם שומרי ראשו כביכול, עם החיל הנאמן ביותר שלו, אותם 70 שאמורים לעזור לו. אז הוא סבור היה, אולי הזקנים גם כן רואה אחרת בקרבם. אולי בכלל אין לו איזה גיבוי ציבורי. אז מוכרחים לבדוק. משום אחי מפרש הכתוב, כי הלכו אחריו זקני ישראל כדרך הנשיא מהלך וזקנים אחריו. הדגשת הכתוב פה משרבבת את הזקנים, אומר הנציב, מכאן אני יכול ללמוד בהיגיון ובסברה, שמשה לפני שהוא הלך למפגש הזה רצה לדעת, אני יחידי או יש עוד במחנה אנשים שיחד איתי. עובדי, גם למחורת הייתה כבר התקהלות אתם עמיתם את המשם. גם למחורת, אחרי כל רעידת האדמה ואחרי כל האותות והמופתים, אז הודעת הקהל לא שקטה עד שהיה סיפור עם המטות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז הוא רצה לדעת מי ומי איתו. לכן הכתוב מדגיש, כנראה, דיוק כל כך אלגנטי של הנציב, שההדגשה הזאת כאן, כאן משה היה מאוד מאוד מעוניין שהזקנים יהיו איתו כדי שיראו שבעלי המחלוקת הם בודדים או על כל פנים קבוצה קטנה. ולכן הוא הולך ואחריו הולכים וזה צורה של כבוד. נכון, מצא הנציב וראוי לדעת כי משתנה מנהג הכבוד ממה שהיה בימי האבות, שמובר בספר בראשית לאפר, יש שם בשם מדרש רבה, ושם יש דיונים, אנחנו למשל מכירים את זה גם בתקופות יותר מאוחרות, על התהלוכה של כהן גדול, כשהיה יוצא בג' בתשרי, מלשכתו, מביתו ללשכת פלדרין, כמי שהמשנה אומרת בראש יומה. אז יש במקורות חיצוניים איך הייתה התהלוכה הזאת הולכת. והאמת היא שלמעשה אתה גם יכול לראות את זה היום. ועדת הסמלים לענייני טקסים קבעה בהופעות ציבוריות איך זה הולך. מי הראשון, מי השני וכו' וכו'. אבל כשאתה אומר שפלויני במעמד מסוים הוא הראשון, אז לפניו יהיו אופנועים, לפניו ירכבו סוסים, לפניו תהיה איזה מכונית אחת, בין שהיא תהיה של השבק, בין שתהיה של המשטרה, משהו. זאת אומרת, אין פה כללים קבועים, איך הסדר? אם קודם הולך הבכיר ואחריו הולכים, או קודם הולכים, למשל, אליהו בהר חורם. רעש, אחר כך כל דממה דקה, ורב ששת העיוור הרי למד מכאן גם את הפרוצדורה של מלכות הדערה באותה עמת מידה. אמר הנציב, אין מכאן ללמוד למקומות אחרים, כי ישנם מקומות, נציב כל כך פרקטי,
דרך ארץ ונימוסים וטקסיות משתנה בהתאם לנסיבות או בהתאם למנהגי המקומות. בתקופה שאנחנו עומדים, המנהג היה שהבכיר הולך הראשון. אם זו הייתה תקופה אחרת, היו הולכים קודם זקני ישראל ואחר כך היה הולך משה. בסדר. על כל פנים, למדנו מפה שלפי הזיהוי סתום. מי הם זקני ישראל? סתום. אבן עזרא פענח לנו, הם 70 מזקנים, הם חוזרים פעם נוספת ברמיזה, הנה האנשים. מי הם האנשים? סתום. פירוש רש"י, פירושים אחרים, אבן עזרא אמר שהם כנראה הזקנים, ואנחנו מבינים על פי ההסבר של הנציב, מדוע הזקנים הללו התלוו למפגש, לעימות הזה בין משה לבין למעשה דתן ואבירם וכל הנלווים אליהם. אלה הם העובדות הפרשניות בהבנת המושג הסתום הזה. אלא שבבית גור העמיקו מאוד מה המשקל של הזקנים האלה. וילכו אחריו זקני ישראל שהם האבות. כדאית בזוהר הקדוש זקני ישראל הם האבות. אז הזוהר זיהה זיהוי נוסף. באו פה דמויות מעולם עליון. המאבק הוא מאוד מאוד משמעותי. יכול להיות שכל, בדרך אנושית, שכל העסק יתהפך על פיו. יכול להיות שמשה רבינו מפסיד את כל המערכה, ואז מה יהיה על כלל ישראל? במאבק כזה מגייסים גם את ההיסטוריה. במאבק הזה באים גם האבות. נו, מה עשו האבות שם? אז אתה יכול בפשטות, אנחנו ראינו כבר פעם אחת, זה יסוד גדול. הקינה האשכנזית מספרת אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. והסברנו לעצמנו שלא רק לעורר רחמים ביקש ירמיהו. גם כשהוא ביקש את רחל לא רק בשביל זה. ירמיהו חייב, להיסטוריה הוא חייב. הוא מנהיג הדור, הוא קיבל עם ישראל עם בית מקדש, בימיו זה נשרף, הוא יורשם על ידי האבות. האבות נתנו לו פיקדון, הם נתנו לו עם ישראל עם בית מקדש. מה אתה מחזיר לנו עם ישראל בלי בית מקדש? אמר ירמיהו, רבו ישראל, זה לא עובד ככה. אם הולך עכשיו בית המקדש להישרף, כולכם יחד איתי באותה ספינה. אני מביא אתכם גם כן, אנחנו... פרשת דרכים היסטורית כזאת איננה יכולה להיות מוכרעת רק על פי מנהיג דור אחד. אני מבקש את כל ההיסטוריה להביא לפה. אז ירמיהו הולך על קברי אבות, הוא מבקש שכולם יהיו שותפים לו בעניין הזה. על זה הדרך, כך אני מנסה להבין את מה זה האבות. זאת אומרת, יש עם, והעם הזה יש לו יעד, ואברהם יצחק ויעקב הם הצאצאים שלו, והנה בא פה מהפכה. אנחנו הרי מכירים איך שהרש"י שאומר בן לוי ולא כתוב בן יעקב. יעקב חשש להשתרבב פה בעסק הזה. אומר משה רבנו, לא ככה. כיוון שהכל עומד פה על כף המאזניים, אתם באים יחד איתי. האבות בכל פרשיות דרכים היסטוריות, שעל פי השכל האנושי הן עלולות להיות קריטיות מבחינת הרצף ההיסטורי, האבות באים. נו, ומה הם עושים? ואיתה בשפת אמת, בשם אדוני אבי זקני, דיינו, בשם החידושי הרים, הפותח שר לדופקי בתשובה הם האבות. מי הם דופקי בתשובה? דופקי בתשובה הם האבות. מה הם עושים? אף ששערי תשובה לעולם פתוחים, אז למה... אם שערי תשובה לא ננעלים, אז מאיפה יש שער? למה בכלל צריכים שער? הרי דבר שאף פעם לא נעלים אותו, לא צריכים שער. ואם כתוב שהדופקים... הפותח שער לדופקי בתשובה, משמע שיש איזה בעיה עם שער, אלא שישנם חטאים שאין יכולים לעשות תשובה עליהם, כחוטא ומחטיא. מכל מקום, על ידי כוח אבות, יכולים לבוא לידי תשובה. המקרה שלפנינו, זה היו חוטאים ומחטיאים, לדוגמה. פה לא רק הם, אלא הם עוררו דעת קהל. ואז יש בעיה, אם חוטא ומחטיא, מי יימר שיפתחו לו? אז כאן צריכים שיבואו בכוח כל כך עצום כדי שגם האבות יהיו. ברש"י
יעקב ביקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו במחלוקתו של קורח. נראה שקורח החזיק עצמו בכוח אבות. מאיפה לקח כוח להתמודד עם זה? כוח אמר רק רגע, אנחנו בסך הכל בני דודים. אתה משה, בנו של אמרם. יצהר היה אחיו של אמרם, ושניהם היו בנים של לוי. אז אנחנו בני דודים. אז נכון הוא שאתה הבן, האחיין, הנכד, מהבן הבכור. אבל אני גם כן בכור. אתה לא בכור משה, יש אהרון. אז אני בכור של האח השני. אולי מגיע לי גם כן משהו בעסק הזה. כתיב, ויקום משה וילכו אחריו זקני ישראל. כוח האבות שהם נקראים זקני ישראל. אז האדמור הזקן מגור פענח את הסתום. וילכו אחריו זקני ישראל, הם האבות. ויש לכל אחד חלק באבות. ומסתום, אם ביקש רחמים, היה צריך לרחמים. אז אם יעקב ביקש רחמים, זאת אומרת שהמצב היה חמור מאוד. בנו, האדמור בעל בית ישראל, העמיק בדברים האלה, ונתן להם גם משמעות. צריך לזכור שכיוון שהאדמור הזה, כל כתביו נשרפו בשואה, אז כל מה שיש לפנינו זה מה שהחסידים רשמו לעצמם. אז יש סבירות גדולה ניח שהם לא תמיד ירדו לעומק הכוונה שלו, לעומת השפת אמת והבית ישראל, שהאדמורים עצמם כתבו את הדברים. ובני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם, להראות לאדם, שאף שנראה שהוא אבוד, לא יתייאש עצמו. הבנים של קורח באמת חשבו שאין להם תקווה. מדוע? כי מה אמר קורח? קורח אמר, ממני זה מתחיל, מה פתאום לקבל את תורת משה? אני חושב להיות עצמאי. קורח ניתק עצמו ממשה רבינו עליו השלום, צדיק הדור, ונאבד. ובני קורח איתה במדרש שנשאו פנים למשה רבינו עליו השלום, הם התנהגו בנימוס, ועל ידי זה ניצלו, שהכניס בהם עירור תשובה. איך הצליח משה רבינו להכניס עירור תשובה לבני קורח? על ידי הדברים שלו, עובדה היא שאצל אחרים זה לא עבד. וכן נגיד כדות כבוד קדושת אדוני שמשה רבינו עליו השלום פעל שבני ישראל יוכלו לשוב, אף ששורת הדין שלא יועיל תשובה, כן דלי בתיוב תסגיד, עדיין יש יחידים, מקרים בודדים שצריכים תשובה מיוחדת, תשובה רבה כדי לעזור. אך כאשר נשתנו סדרי בראשית לקורח, איזה חריפות. הסדר הוא שהאדמה נושאת את העומדים עליה, ואין רעידת אדמה. כאן היה קטוסטרופה. זה הרי הסביר לנו בשנים קודמות את המדרש, שהשמש לא רצתה לצאת להעיר. אם לא, אתה לא עושה דין לבן אמרם, אני לא יוצאת. מה קרה פה השמש? משה רבינו הוא חוק בטבע. ואם רוצים להפר את החוק בטבע הזה, אז השמש לא מהירה, מפרים את החוקים, שוברים את כל הכלים, כולל גם את הכלים שאי אפשר ללכת על אדמה, מפני שהאדמה פותחת את פיה. אז כיוון שכאן יש דבר כזה שהכל משתנה, אז ישתנה גם מידת הדין. אף לרגע האחרון הוא בחטאים כבדים שיהיו לתשובה. לא היה צריך להועיל תשובה. אבל כיוון שפה עשו מעשה ששובר את כל הכלים, אז הכלים השבורים הללו, ששמש לא רוצה להעיר והאדמה לא נושאת את העומדים עליה, היא עוררה עירורי תשובה אצל בני קורח. הפרדוקס הנוראי הזה. מכוח מה בקורח עמוק? מכוח מה בקורח? מכוח מסורת האבות. מה הוא אומר? אני בנו של יצהר, אתה בנו של אמרם, אז ליצפן, סתם איזה בן דוד שלישי פה, מה פתאום אתה ממנה אותו לנשיא? קיצר, היה פה סיפור משפחתי, דהיינו, אני בא מכוח המסורת, ומכוח הייחוס המשפחתי שלי, אני רוצה. מה הוא עושה כתוצאה מזה? הוא מנתק את עצמו, לא הוא שומע ממשה רבינו. אבל כיוון שהזעזוע היה כל כך מרובה, אז הבנים של קורח, הם מדלגים על פני אבא שלהם, הם... יש בתורת האבולוציה, בתורת ההתפתחות, יש כמה תופעות שהמדענים קוראים להם קטוסטרופות. זאת אומרת, למרות שאפשר להראות על שרשרת של נסיבות, וכתוצאה מזה דברים בביולוגיה הפכו למושברים, יש לפעמים שבא איזה פער, ואתה לא יודע מה קרה פה, ומאיזה נקודה מסוימת השרשרת מתחילה פעם נוספת. זה בדיוק מה שקרה בני קורח. מקום מתבצר להם. הם, לפי ההתפתחות, הם לא היו צריכים לחיות, כי הם בנים של קורח. אבל כיוון שהם דילגו עליו, והם למדו מהדוד משה, והם הם, הם, הם ראו את זקני ישראל, זה עומק הדבר. וכתיב, הילכו אחריו זקני ישראל, שהם האבות. ואז פעל משה רבנו עליו השלום בזכות האבות שיכנסו במהירות תשובה. כי דיתה בשם החידוש הרים מגן אברהם. למה חותמים מגן אברהם? יכול שכולם חותמים, בוא חותמים רק בך. מה זה מגן אברהם? שיש נקודה בכל נפש מישראל. יש אברהמיות אצל כל יהודי. ולכן אומרים, ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה מגן על אותה נקודה פנימית שכל אחד מחזיק אותה, מה שקרוי בצורה העממית, הנקודה היהודית. זה הנקודה שאברהם הראשון, אברהם הוא הקטוסטרופה. אברהם ניתק את המגע מטרח, הוא מתחיל מחדש. הנקודה ההתחלתית הזאת אין לו, אין לו אבא, מעצמו למד תורה. אז הנקודה הזאת היא שנכנסת בכל אחד ואחד. הוא מתחיל, מי שרוצה לבנות מחדש, הוא מתחיל מהכוח אברהמי. וכוח ניתק עצמו מהם, מהזקנים, כי דעיתה. ואולי על ידי בניו היה לו גם כן תיקון אחר כך. כי דעיתה ויחן התייחס על הדוכן, בדברי הימים, שאז עשו בניו לא טובה, מוריד שאול ויעל כדעיתה. הוא כתיב סור נער רשעים, קרען רשעים לדתן ואווירם, שאפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל בני קורח חזרו, ואלו אחר כך את קורח. הוא כמובן מתכוון לדבר שכבר דיברנו בו, גם על כמה הזדמנויות, מעמד של בני קורח בתהילים וכו' וכו', ואולי על זה עוד נדבר בשבת. ויעקב משה והלכו אחריו זקני ישראל, כי הגיד כבוד קדושת אדוני, הרמז זקני ישראל הם האבות. ויעקב משה, בפוש קם, תקומה לו. ממה הוא נעשה לו קוממיות? ממה הוא קם? בהתחזקות בכוח האבות. משה רבינו עליו השלום היה במצב קשה, כדעית נתרשלו ידיו סירחון רביעי, אולי גם מחמת המחלוקת וסינת חינם שעולה על הכל, ולכן הוא פה היה כל כך מזועזע. ולכן התחזק ולקח עמו כוח האבות. וקורח ועדתו נתקו עצמה מכוח האבות, כאשר הרגיש יעקב אבינו ברוח הקודש שביקש בקהלה מלתחת כבודי. משה רבינו עליו השלום נתחזק בכוח אבות, ועל ידי זה הציל לבני קורח ידידה בשפת אמת, שקורח שניתק עצמו נפסק השלשת מיד פוקד אבות, נכניס בהם, ואולי על כל בני ישראל ירורי תשובה וניסו, על ידי זה מכוח אבות, כאשר ידידה שהיו שרים, פתח שלו דווקא בתשובה, ועוד מיותר בתשובה, לא היה על כל הדורות. טוב, אז אני לא נכנס עכשיו לכל הפירוטים, אפשר לראות איך הוא ימשיך עוד כמה קווים ממה שהוא מצא אצל אבי ואצל זקנו. העיקרון, סתום במקרא, סתום מיהם זקני ישראל, עוד יותר סתום, למה הם בכלל פה בעסק? מה הם עושים פה? והתשובה היא, הם לא סתם סטטיסטים, נכון? הם עומדים סתם, הם מהווים כביכול איזה תפאורה להופעתו של משה רבינו. אבל משה רבינו מדבר להם, זקנים, אתם מבקשים לנתק את עצמכם מהמסורת, לפתוח חדש, נפסיק עם משה רבינו. גם בנו דיבר השם, גם אנחנו יודעים, מה אתה מתחיל? אז הוא אומר, תסתכלו על הזקנים. ההופעה של הזקנים מבקשת לדבר שאי אפשר להצטרף לשרשרת ממשיכי המסורת אם אתה לא תולה את עצמך במי שקדם לך. זה המהות של זקנים, וזה הועיל. בני קורח תפסו את זה. אז הם מבינים, אבא פה מהווה איזה בעיה, אנחנו נדלג על פני אבא, ומכאן ואילך אנחנו נמשיך את המסורת כפי שאנחנו עוד מעט נראה. למעשה התנחומה שואל מי הם הזקנים האלה. ומי היו הזקנים האלה? אז כתוב בתנחומה, זה התנחומה הקדום, אליצור בן שדיעור וחבריו. מבהיל. הם הנשיאים, האנשים אשר נקבו בשמות. התנחומה עשה פה איזה תרגיל. אליצור בן שדיעור הוא הנשיא לבני ראובן. אז אתה יכול לומר שפותחים בו מכיוון שהוא הרשימה, ואחר כך כתוב וחבריו. אבל לא מצאתי בשום מקור נוסף שיהיה מפורש יותר מי הם החברים האלה. האם החברים הכוונה בני שבטו, או החברים הם כל הנשיאים?